ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 50 של הדסק פלטפורמה.
יש לנו יובל, אפשר לעשות חגיגות היובל, אולי רוחם על פעם,
בכיף, בכיף.
רוחמה, אם את שומעת אותנו.
המאזינה רוחמה מתבקשת להגיע. אז היום אנחנו מארחים את דוד, אהלן דוד.
אהלן.
דוד מחברת קוטנדו, מי שמאזין ליותר מפרק אחד כבר בטח שמע על קוטנדו, הם בעצם עוזרים לנו להאיץ את ההורדה של הפרקים, של ה-MP3, ודוד בעצם בא לספר לנו על איך מציעים את הרשת. קוטנדו עושה CDN'ים, DNS'ים ועוד כל מיני דברים בסגנון.
זה לא ככה עם הכאבים של הרגליים
כזו? עם הדורבנות, כן.
חיצה על הגב.
זהו, אז בוא, דוד, תציג את עצמך ואת החברה, ונתחיל לדבר על העסק.
טוב, אז שלום לכולם, אני דוד, CTO של קוטנדו. קוטנדו זאת חברה שקמה לפני כשנתיים, פברואר 2008. אנחנו שלושה שותפים שיצאנו לדרך, לדרך של הרפתקת CDN. ובעצם מה שאנחנו מציעים לשוק זה פלטפורמה של אקסלרציה של תכנים באינטרנט.
יצאתם מקומטאץ'.
נכון, אנחנו שלושת הפאונדרים היינו 10 שנים ביחד בקומטאץ', חברת אנטי ספאם, חברת אימייל, ושם פיתחנו משהו שהוא בגדר של real time security, אפשרות בreal time לעצור אנטי ספאם על ידי גם חוות מבוזרות בעולם.
לעצור אנטי ספאם זה הפוך על הפוך, אתה מחכה
לספאם? לא, אבל כן. לצאת מקומטאץ' זה מתכון להצלחה.
כן, קומטאץ' זה בהחלט חברה ש...
בואו תשתף אותי גם.
shopping.com יצא...
shopping.com, נכון.
יצא מקומטאץ'.
נכון, נכון.
כאילו אמיר ונחום זה...
נכון, אמיר ונחום באמת הייתה חוויה כיפית. 10 שנים נהננו מכל רגע, שלושתנו, ואני חושב שגם... למדנו המון ויצאנו די מבושלים לדרך חדשה.
CDN זה לא משהו שהומצא לפני שנתיים, נכון?
נכון, CDN, למעשה אבי הדרך הוא הם הקמאי, שהמציאו את ה-CDN בשנת 98, כשאז הצרכים היו די שונים ממה שיש היום, בגלל העובדה שפעם האינטרנט והבקבון היו די חלשים, להשיג קו של 256 Mbps, או משהו היה בגדר של די חלום. ואז בעצם ניסו לפתור את הבעיה של הפאקט לוס, של להיות קרוב יותר למשתמש, בגלל הבעיות של הנטוורקינג. עם הזמן השוק הזה התפתח.
שרקה מהי, הם אלה שהאיצו את גוגל לאורך תקופה, וגם בחברות אחרות.
נכון.
הם עדיין קיימים, אני מניח שהם
קיימים. הקמאי? קיימים ובגדול.
כן.
אבל הקמאי נחשבים היום לסוג של high-end, CDN.
נכון.
ככה גם במחירים.
נכון. נכון. הקמאי, מה שהם עשו בעצם, הם פיזרו עשרות אלפי שרתים בעולם. בגלל שבזמנו האינטרנט היה מאוד דל באמצעים וחלש בביצועים, הם היו צריכים בעצם לפזר בכל ISP, וזה מה שהם עשו בכל ISP בעולם. פיזרו ממש שרתים כדי להיות קרוב למשתמש. היום פחות צריך את זה. היום מספיק להיות ממורכז בכמה נקודות פירינג מרכזיים בעולם, ואז אתה מקבל ביצועים לא פחות טובים ממה שיש כשאתה מאוד קרוב ל-ISP, למשתמש קצה. למה? כי היום הבקבון הוא כל כך חזק, והפירינג בין כל החברות בנדוויט הוא כל כך טייט. אז אם אתה מחובר נניח לאיזשהו tier 1 בנדוויט פרוביידרס בארצות הברית, אז אתה די מחובר ל... לבקבון, לאינטרנט, לכל היוזרים בארצות הברית, אותו דבר באירופה.
אינטימציה גדול לשפר את החוויה, את מהירות הגלישה, לחסוך כסף, אני מניח? מה, עוד? יש עוד גורמים ש...
ודאי. אז באמת הגורם הראשון זה לשפר את חוויית המשתמש. יש, וזה גם מחקרים מראים שיש קורלציה מאוד חזקה בין כמות הוויזיטורס שנכנסים לאיזשהו אתר, או כמות המשתמשים שמשלמים שהם נכנסים לאתר, לבין מהירות הגלישה.
היום אחת המטריקות הגדולות זה time on site, או איך קוראים לזה, כמה זמן אתה מבלה בתוך, היוזר מבלה בתוך האתר,
כן.
וזה נחתך מאוד משמעותית אם האתר הוא איטי, אנשים מתייאשים ויוצאים.
ובמיוחד, ועל אחת כמה וכמה, אם הטרנזקציות והלוגין וה-SSL, פעולת הטרנזקציה עצמה היא תמיד ב-SSL, ואם היא בעצמה איטית, אז זה גם מוריד הרבה נקודות לאתר,
והקונברז'ן
רייט ירד.
כן,
כן.
דרך אגב, אני לא זוכר אם אמרנו את זה בפודקאסט או במקום אחר, גוגל מורידה רנק היום לאתרים איטיים.
זה מה ש... בזמן האחרון...
זה לפחות מה שמספר את האגדה.
אז זהו, ב-2010 גוגל הולכים להיות מאוד מאוד מפוקסים על כל הנושא של פרפורמנס של אתרים. הם הכניסו עכשיו את הגוגל פאבליק DNS, כשאחת המטרות זה לשפר ביצועים למשתמש. יש עוד כמה מטרות, אבל אפשר לדבר עליהן.
זה מהלך מבריק מבחינה הזאת. פעם שה-DNS הוא... אצל גוגל זה נקודת מידע, כל המעברים דרך...
נכון. אם אנחנו מדברים על הגוגל DNS, בעצם הם נתנו מענה, אם אתם מכירים את OpenDNS, זה איזשהו שירות שאתה מתחבר ב-end user שלך ל-DNS, אז במקום להתחבר ל-DNS שלך ב-ISP, כי בדרך כלל שאתה מחובר בבית ל-DNS, זה בדרך כלל ה-DNS של ה-ISP.
שהוא
בדרך כלל איזשהו קש. נכון, הוא קש, הוא עובד לא רע, למרות שבעולם ה-DNS, הקש הוא לא מספיק טוב בעולם ה-ISPs, כי יש המון אתרים, ומנקים מאוד מהר מהקש, ולראיה שמקבלים המון היטים בצד של הדאטה סנטרס, למרות ששמים 5-10 דקות קש, עדיין מקבלים את כל ההיטים האלה, כי לא כולם מכבדים את הקש, ויש המון תחרות על קש שהוא לימיטד. אבל לעניין של גוגל, הרעיון גם, OpenDNS עשו, פתחו איזשהו שוק, נקרא לו קצת אפור, אתה נכנס לאתר והוא לא קיים, הם מפנים אותך לאיזשהו דף של פרסומות, שמזה מקבלים כסף פחות או יותר. גוגל פחות אוהבים את את הצורה הזאת להרוויח את הכסף.
הם עשו את הקשינג מהרבה מקומות.
הם עשו את הקשינג,
כן.
כן, אבל אם אתה טועה בכתובת, אתה נכנס לאתר ששם מפרסמים.
אתה טועה בכתובת ב-IE?
כן.
אתה מגיע לאיזשהו דף סרצ' כזה של בינג או משהו, לא?
כן, כן. בסדר. זה, אתה יודע, זה המאבק על ה-Page Land הוא מאוד מאוד חזק בכל מה שקשור ל... דיפולט הום פייג' ולסרג' ולדיפולט סרג' וכולי.
אז אני מרגיש קצת פזר, אני כן. מדבר על CDN.
על CDN.
התלשנו ל-DNS, אז קצת הסברנו מה זה CDN.
כן.
DNS בשלוש מילים.
אוקיי.
דיינמיק.
אז בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה אולי סדר מה קוטנדו מגיע היום לשוק, ואז נוכל לדבר על CDN. אז קודם כל... על DNS. אז קודם כל, בתחום ה-CDN, קוטנדו נותנת שירותים של static caching, שזה אומר, יוזר גולש לאתר, במקום לקבל את התוכן הסטטי מהאתר עצמו, הוא מקבל את זה מאיזשהו סרבר שנמצא יותר קרוב אליו. אז אם האתר, לדוגמה, נמצא בארצות הברית, ויש יוזר שנמצא בישראל, לצורך העניין, קוטנדו שמה data centers פה בישראל, וכל גלישה לאותו אתר, אז מידע הסטטיק משורת על ידי הפרוקסיז של קוטנדו מישראל.
זאת אומרת, אם יש, לי, אם יש לי אתר שהוא סטטי לגמרי, אתר כן. מידע רגיל, עדיף לי במקום לשים שרתים על שרתים שיתמכו בתנועה של האתר הזה, עדיף לי לתת את שירות דרך CDN, היוזר ירגיש שזה הרבה יותר, הכל מגיע אליו הרבה יותר מהר, ובעצם המידע הזה לא משתנה, זה לא משנה.
נכון. ואתה יכול גם לעשות, אתה לא חייב לקחת את כל הדפים של כל האתר, אתה יכול רק את הקבצים הגדולים, את הקבצי סאונד, את הקבצים של התמונות וכו'.
בדיוק.
לא חייב להתחיל.
בדיוק. עכשיו יש פה, יש מעל זה כל מיני באמת חוכמות. האם, איך אתה מנהל את הקש, איך היוזר עצמו ניגש למנג'מנט של קוטנדו, ויכול נניח לנקות תוכן מהקש שהוא רוצה לרפרש, איך הוא יכול לקבץ קבוצה או טיפוס מסוים של קונטנט, לדוגמה אמרת כל הפודקאסטים או כל הווידאוס ולתת להם TTL כזה, ולאימג'ים לתת TTL אחר, ומה קורה אם מגיעים פרמטרים בתוך ה-URL, האם לעשות לזה קש או לא לעשות לזה קש, מה קורה אם מגיעים תוכן שהוא פרסונליזד, כי אם אני ואתה ניגשים לאותו אימג', האם אנחנו רוצים שזה יהיה בקש?
אבל בעיקרון אתם אומרים לעקוב אחרי ההוראות של הסרבר, נכון? הסרבר של ההדרים של כמה קש לעשות, פרוקסי בדרך וכל מיני דברים כאלה.
נכון, אנחנו עוקבים אחרי ההוראות של הסרבר, אבל מעל זה בעצם ראינו שיש צורך בחוכמה שהיא יותר גדולה ממה שקיים היום באפאצ'י או IIS servers לניהול קונטנט. אפשר להתחבר נניח לעשרות שרתים שיש לך בבקאנד ולקחת את ההינטים משם, אבל מה שראינו שיש צורך באיזושהי אפליקציה מרכזית ששם אתה יכול לנהל את כל החוכמה הזאת, מה גם שהחוכמה שקיימת היום באפאצ'י ו-IIS היא לא מספיקה. לדוגמה, לנהל קאש על ידי regular expressions, להגיד, אני, כל פעם שמופיע לי בפרמטר A שווה B, אז כן תעשה לו קש או אל תעשה לו קש, חוכמות כאלה חייבות לעשות באיזשהו, ברמה מעל. ופה ב-CDN, שהוא נותן מענה קצת יותר רחב מאשר קיים בקש הבסיסי שאנחנו מכירים.
כן. אז היום, למשל, יש open source שנקרא Squid.
כן.
של Apache, אני חושב. שנותן פרוקסי וקש.
נכון.
סרבר.
כן.
שהיום כל אחד יכול לפתוח CDN בסיסי.
נכון. וזה מה שעושים אגב.
כן. זה מה שעושים. הרבה חברות זה מה שעושים. ובעצם ה...
לא רגע, אבל ההבדל הגדול שזה לא נטוורק. כלומר, הדבר המשמעותי ביותר ב-CDN זה שהוא קרוב ללקוח.
כן,
אתה לא יכול לקחת את הסקוויץ' שלך ולפזר אותו בכל העולם.
לא, אבל תשים אצל כל ה-ISP, כמעט לכל ה-ISP יש חוות שרתים. תשים אצלו שרתים כזה סקוויץ' ו...
כן,
זה... ו-CDN כעיקרון.
נכון, זה נשמע פשוט, אבל זה...
לי זה לא נשמע פשוט. אני לא יודע איך לדבר עם ISP מטיוואן ולפזר לו סקוויץ' שם.
כן, בדיוק.
אתה יודע, אתה צריך את הכוח העסקי מאחורי זה, לא כל כך את הכוח הטכנולוגי, ולכן התחרות הטכנולוגית...
לא בדיוק.
בין ה-CDN'ים היא היום, או בין ה-CDN provider, כן. זה היום על דברים אחרים, ולא על הטכנולוגיה הבסיסית של הקשר.
על זה אני מסכים, על זה אני מסכים. אם כי בטכנולוגיה, בעולם של CDN, יש כמה דיפרטמנט שבהם אתה צריך באמת להשקיע. מספר אחד זה באמת הטכנולוגיה, אם אתה לוקח סקוויד, אז באמת היכולות שלו, ותכף נפרט למה, הן לא מספיקות אם אתה רוצה להיות CDN high-end. ויש את עולם האופריישן, ששם באמת אתה צריך אנשים חזקים, ופלטפורמה חזקה, ותשתית מאוד חזקה בעולם, מבוזרת, כדי לדעת לנהל את זה נכון, וכמובן גם טכנולוגיה ב-DNS, כדי גם... לדעת ולהיות מסוגל להגיש את הקונטנט באמת מהפרוקסי הכי קרוב למשתמש. אז אם זה למפות על ידי geolocations, אם זה למפות על ידי BGP, יש המון טכנולוגיות והמון שיטות בעולם הזה של ה-CDN.
אוקיי, זה בעצם הסוד, למה אתם גם נותנים שירותי DNS בנוסף ל-CDN?
נכון,
בין היתר. כדי שאתם יכולים לנצל את ה-CDN שלכם בצורה אופטימלית.
גם בין היתר, ולתת למשתמשים או ללקוחות שלנו, חוויית משתמש שהיא טובה בכל הרבדים. אם אנחנו מנתחים מה זה פרפורמנס, אז יש ארבעה חלקים שמגדירים פרפורמנס. אחד זה ה-DNS lookup time, השני זה ה-connection time, השלישי זה ה-first byte, שזה בעצם משקף את העלות הפרוססינג בבקאנד, והרביעי זה דאונלוד. אנחנו מנסים בעצם לתקף את ארבעת הגורמים האלה, כשבאמת הראשון הוא ה-DNS, ופה ב-DNS אנחנו גם עובדים כמו CDN, זאת אומרת שאם יש יוזר שמבקש DNS query עם איזשהו אזור גיאוגרפי, אנחנו נותנים את המענה מהאזור הכי קרוב אליו.
אוקיי, עכשיו לגבי אזורים גיאוגרפיים, אז הזכרנו את ה-DNS החדש שגוגל הוציאו.
כן.
הוא לא קצת דופק לכם שם את העסק?
הוא לא דופק, כי בעצם המטרה של ה-DNS הזה הוא לשרת, הוא לשפר את חוות המשתמש ל-end users, אבל הוא לא נותן אפשרות ל-customers לנהל בעצמם, או ל-data centers לנהל בעצמם את ה-DNS. היום אם אתה נכנס היום לשירות DNS שלנו, אתה יכול לעשות המון, יש המון גמישות. חוץ מזה שאתה גם משפר ביצועים כמובן, אתה גם יכול לעשות החלטות שהן ג'יו, להגיד, אוקיי, אני רוצה מאזור מסוים לשרת את הלקוחות מ-DNS.
כן, מבחינה פונקציונלית זה ברור לי שהוא לא נותן את אותה פונקציונלית כמו שאתם נותנים,
כן.
אבל אם נניח שמחר בבוקר כל המחשבים בעולם, במקום לדבר עם ה-DNS שהם דיברו איתו אתמול, ממחר בבוקר הם הולכים לדבר רק עם ה-DNS של גוגל,
כן.
אז לכן אין את היכולת לעשות DNS לפי ג'יו, אין לכם יכולת לעשות ראונד רובינג, אין לכם יכולת בכלל לשלוט על שום דבר.
אני דווקא, אני מדבר עם החבר'ה של גוגל די לעתים קרובות, אז קודם כל יש איזשהו ממשק שהם כן מתאימים את עצמם לעולם של ה-CDN, הם בהחלט מודעים שברגע שהדבר הזה יהיה מספיק רחב בעולם, הם יצטרכו לספק איזשהו תשתית או איזשהו ידע לגבי ה-IP'ים של ה-DNS, כי כדי שהם יהיו מספיק טובים ומבוזרים, הם גם צריכים לשתף פעולה גם עם החברות CDN. אז אנחנו מדברים על אופציה.
כן. או שגוגל תחליט לעשות CDN בעצמה, כמו שאמזון החליטו בשלב מסוים לעשות CDN בעצמה.
יכול להיות שבעתיד גוגל תחליט לעשות CDN כמו אמזון, אבל אגב, גם אמזון, ברגע שהם החליטו להקים CDN, וגם דיברנו לא מעט עם אמזון, ה-CDN שלהם מיועד ממש small SMEs. זאת אומרת שאתה בא, נכנס עם הכרטיס האשראי שלך, יש לך, לדוגמה, לפודקאסט שלך, אתה צריך CDN, ממלא את הכרטיס אשראי ומקבל CDN, נקרא לו במחאות CDN לעניים, עם יכולות יחסית מוגבלות. וגוגל, אם הם ייכנסו באמת לעולם הזה של ה-CDN, או יחליטו להיכנס לזה, אני מניח שזה גם יהיה לקהל הרחב. יש גם, מהשיחות שעשינו איתם, זה לא כזה פשוט, יש לזה הרבה עלויות, הטראפיק זה נושא שהוא יחסית כואב, אבל איך אומרים, ימים יגידו.
אז אני רוצה להגיד רק משהו שמאוד מצחן בעיניי בקשרות ובמערכת של קוטנדו ובחיבור הזה בין DNS ל-CDN, וזה האפשרות בעצם ב-DNS לבחור עבור כל אזור גיאוגרפי בעולם מאיפה אתה רוצה לשרת דברים. אז קודם כל אנחנו עכשיו מריצים שני דאטה סנטרים, ואנחנו בוחרים מאיפה אנחנו משרתים את הטראפיק לאזורים גיאוגרפיים שונים, ואנחנו יכולים ב-no time להעביר מדינות, להעביר יבשות מדאטה סנטר לדאטה סנטר, שקרה להזיז יבשות.
אתה מרגיש את הגלובוס. אתה אוהב את השליטה.
לא, באמת, בצורה מאוד יפה. והדבר השני זה הנושא של CDN, מאיפה אנחנו מגישים CDN. אני אגלה, אנחנו עובדים ב-CDN גם עם קוטנדו. אנחנו עובדים גם
גילוי נאות.
כן, גם עם ספק אחר. והסיבה היא כי לפעמים, קודם כל, לפעמים יש הבדלי מחירים ואז עדיף לך להעביר להגיש את ה-CDN פעם, או לתת יותר טראפיק לספק אחד מאשר ספק אחר. ודבר שני, התשתיות האלה, תמיד יש הבדל קטן בין במדינה מסוימת או במקום מסוים לגבי מהירות הגישה, ויש לך את האפשרות לשחק עם הספק או לתת את הענדה לספק ש...
אז פה באמת נגעת בכמה נקודות בהקשר של קוטנדו.
אני חושב שזה יתרון רציני בהתקשרות DNS.
כן, אז הנקודה הראשונה זה באמת הנושא הזה של אינטגרציה וסינרגיה בין שירותים שאנחנו נותנים. אנחנו ניגע תכף גם במוצר שנקרא סייטשור, אבל האסטרטגיה של קוטנדו היא לפתח רכיבים או לפתח שירותים שיש סינרגיה מאוד חזקה ביניהם. ובאמת שבאנו לשוק עם הנושא של ה-DNS וה-CDN ביחד, זה היה קצת מוזר בהתחלה, כי מה הקשר? אז מסתבר שכן יש קשר, וכמו שאתה אומר, האפשרות לשליטה מאיזה CDN, מאיזה CDN לשרת איפה, כי ידענו שברגע שאנחנו מגיעים לשוק, אנחנו לא נהיה הכי טובים מהיום הראשון, היינו צריכים גם לפתח איזושהי פלטפורמה שיכולה to coexist בין כמה CDNים. אם אתה עכשיו רוצה CDN בסין, מן הסתם אנחנו לא נהיה הכי טובים בסין. ולכן אפשרנו את הנושא הזה של ה-DNS, מעל זה גם מיצבנו את זה או, עם שירות שנקרא CDN Balancer, שאתה יכול להחליט לפי אזורים גיאוגרפיים, לפי אחוזים, להגיד אני ב-20-80 רוצה לבזר בין קוטנדו ל-CDN אחר.
אוקיי, חברות אחרות שעסקות ב-CDNים,
כן.
יש להם גם DNS?
יש לאקמה, יש איזשהו DNS, זה נקרא eDNS, ששם הם בעצם דורשים ממך שיהיה לך איזשהו DNS מקומי אצלך באתר, והם עושים zone transferred אליהם. זאת אומרת שאתה מנהל את כל השירותים שלך מה-DNS שלך באתר. זה לא management כמו שאנחנו היום מציעים, עם כל ה-facilities.
המנג'מנט של קוטנדו הוא סוף הדרך.
אוקיי, אז...
תודה.
אז סייטשור, מה זה?
אוקיי, סייטשור, אתה יודע מה, אז משפט אחד קצת לפני סייטשור, ובאמת מה שקוטנדו משתדלת זה להקשיב ללקוחות ולהקשיב לצרכים, ומכאן נולד הסייטשור. אז הרעיון הוא שיש לך כמה אוריג'ינס, ואתה רוצה שאוטומטית הלקוחות ידעו לבחור את האוריג'ין הטוב ביותר מבחינתם, אם זה מבחינה גיאוגרפית או מבחינת latency, וברגע שאיזשהו אתר נופל, באופן אוטומטי להיות מסוגל להעביר את כל התוכן לאתר או לדאטה סנטרס הכי available.
כשאתה אומר אוריג'ין, אתה מתכוון, זה משהו עדיין שליטה אוריג'ין,
כן, אז קצת טרמינולוגיות. יש CDN, שזה הדאטה סנטרס של ה-CDN עצמו. יש את האוריג'ין, שבעצם זה הלקוח. CDN בדרך כלל עובד בפאץ' מוד, זאת אומרת שעושים היט ל-CDN, אם זה נמצא בקש, נותנים מהקש, אם לא, מושכים את זה מהאוריג'ין. אז זה האוריג'ין. עכשיו, בלי קשר ל-CDN, יש גם לקוחות שיש להם המון data centers. זה מקובל מאוד בעולם ה-advertisement, ששם יש חשיבות להיות קרוב למשתמש כדי לדעת, להציג לו את הפרסומת הכי נכונה מבחינתו. ואז מפזרים 6-7-8 לוקיישנים בעולם, ואז יש צורך ב-failover בין ה-data centers האלה. בין האוריג'ינס האלה, אם תרצה. ואז בא סייטשור ואומר, אתה יכול לקנפג איזה מוניטורינג, אם זה HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, ping, אתה יכול להגיד עבור כל פרוב כזה, מה לעשות עם הנתונים שקיבלת. אם זה למטה, אנחנו יכולים לעשות טריגר ל-DNS שלנו, לשירות DNS שלנו, ואז אוטומטית לענות ברקורד של ה-DNS, עם כתובת אחרת, שהיא available ללקוח. מה גם שגם פיתחנו מנגנון של geo-proximity, זאת אומרת שאם איזשהו data centers למטה, אנחנו יודעים לתת לו את ה-most closest available, זאת אומרת את האתר הכי קרוב אליו, וגם available מבחינתו, ברילטה. וזה חשוב.
שקרוב אתה מגדיר על ידי זמן קצה לקצה?
כיום אנחנו מגדירים את זה על ידי geolocation, זאת אומרת שזה בעצם, אם תרצה,
גיאוגרפי.
לא טופולוגי, אלא גיאוגרפי.
גיאוגרפי, כן. יש מחשבות גם להוסיף את הנושא של ראונד טריפ טיים בגרסאות הבאות.
וזה נכון גם ל-CDN, גם לתוכן סטטי, אבל גם ל...
גם ל-DNS,
לדאטה סנטר.
כן, אז אני אגלה לכם סוד קטן שהנושא הזה של סייט אשור ו-DNS, אנחנו משתמשים בו גם לצרכים הפנימיים שלנו בתוך ה-CDN. כי בעצם זה אותם צרכים, יש לנו כמה דאטה סנטרס בעולם, אנחנו צריכים לבדוק את ה-availability שלהם. היום יש לנו 11 דאטה סנטרס, יש לנו בארצות הברית, באירופה, בהונג קונג, בישראל.
ולמעשה, שלושת המוצרים, ה-CDN שאתם נותנים, ה-DNS ו-Site Assure, יכולים לעבוד ביחד ויש ביניהם סינרגיה, כמו שאמרת, אבל גם בנפרד. כלומר, אין ביניהם תלות...
נכון. אתה בתור משתמש יכול לבחור לעבוד רק עם ה-CDN.
עכשיו, בתור מפתח, נגיד מפתח. אוקיי. מתי צריך ליפול לי הסימון? כלומר, מתי אני צריך להבין שחסר לי פה איזשהו CDN בדרך?
אז קודם כל, אם אתה מקים אתר שהוא מיועד לקהל רחב של משתמשים, אז אתה כבר יודע שאתה צריך CDN. למה? כי האתר שלך מן הסתם יישב בנקודה גיאוגרפית אחת, יכול להיות שלהתחלה, וזה מה שמקובל בארץ, הם יושבים בבזק בינלאומי ובנטוויז'ן, עם הזמן עוברים לאיזשהו אתר בניו יורק או whatever, ואז בעצם אתה שואל את עצמך מהו קהל היד שאתה הולך לשרת. אם הקהל היד הזה הוא מרוחק, זאת אומרת שהוא נמצא נניח בחוף המערבי, או שהוא נמצא גם בחוף המערבי וגם באירופה וגם באסיה, אז כבר מראש אתה יודע שלא מספיק לכתוב קוד נכון, יש פיזיקה, יש מהירות האור, ומהירות האור קובעת שיש latency מנקודה לנקודה.
יש מהירות האור, פרמטר לא פחות חשוב שזה נחמדות ה-ISP.
זה גם נכון. זה גם
פיזיקלי.
ואז בעצם אתה צריך לתכנן את האתר שלך שהוא יהיה, נקרא לזה CDN aware, למרות שקוטנדו היום יודעת להתמודד עם 99% מהאתרים שלא היו מוכנים ל-CDN, אבל תמיד טוב להיות מוכן ל-CDN. כשאני אומר מוכן ל-CDN זה כמה דברים. אחד, זה כשאתה מרנדר HTML, אתה צריך לשים לב איך אתה בונה את ה-URLים, אוקיי? אם לדוגמה יש לך באנר שהוא סטטי ועכשיו אתה שם פרמטרים בתוך הבאנר, זה אומר שהפרמטרים, בגלל ששמת לו פרמטרים, אגב זה לא רק עבור CDN, יש transparent proxies בעולם, אם אתה שם פרמטרים, זה אומר שאם הפרמטרים כל הזמן משתנים...
כן, וכמו לסוף, אתה מושג, טרנספרנט פרוקסי, זה אומר פרוקסי שאתה משתמש בו בלי שאתה יודע,
נכון,
שנמצא בדרך,
נכון,
בלי שקינפקט את הבראוזר שלך,
נכון, נכון. ואז ה-URL משתנה כל הזמן, ואז הוא לא יהיה קשט. הוא לא יהיה קשט, זה יהיה פחות אפקטיבי גם מבחינתך, ואגב, גם מבחינת הבראוזר. בסוף הבראוזר שומר את את המידע הזה אצלו בקש, בפעם הבא שהוא ייגש, הוא לא יוכל לקחת את אותו תוכן אם ה-URL יהיה שונה. אז גם כאן מאוד חשוב להפיד על...
משתמשים בזה בכוונה, שמים איזשהו קלסטור כזה, כי הם רוצים לקבל משהו שהוא פרש, ואין להם כוח להתחיל להתעסק עם כל הפרמטרים האלה של קש, נו קש וכולי בצד של הסרבר. משתמשים באיזשהו רנדום או משהו כזה, כדי לדפוק את הקש בכוונה.
נכון.
אבל הרבה פעמים גם אתה אומר, עושים את זה לא בכוונה.
לא בכוונה, ואז... לא בכוונה, ואז באמת זה... אז נצטרך... אז צריכים לעשות כל מיני שינויי קוד כאלו ואחרים כדי להתאים את עצמך. בקוטנדו יש מערכת שגם יודעת להתמודד עם מצבים כאלה ולהגיד, תתעלם מהפרמטרים שמזיקים לקש. אבל עדיין כדאי להיות מוכן לזה.
אפשר גם בדרך כלל, אנחנו מדברים על כל סוגי ה-HTTP, כלומר, head, post, get.
אז post לא נהוג לעשות קש. לא נהוג, כי בעצם זה בדרך כלל אתה... נכון, זה צריך להגיע לאוריג'ין, אם זה registration וכולי, אז לא עושים לפוסט קאש, בדרך כלל רק לגט.
אני רוצה שנייה לדבר על אספקט נוסף של CDN, שהוא לא מהירות. אלא availability. וזה במיוחד נכון למפתחי ווידג'טים, ולנו באוטברן אין מה לעשות, זה מה שאנחנו עושים, ויש לנו הרבה ניסיון בזה. כשאתה מפתח ווידג'ט ואתה מתארח באתר אחר, הדבר האחרון שאתה רוצה זה לתקוע את האתר השני. את האתר שבו אתה מתארח. כי אז הוא פשוט יוריד אותך. במקרה שלנו, להוריד אותנו זה היה מצב טוב. להוריד אותנו ולכתוב שאנחנו מעיטים את האתר, זה המצב הכי גרוע. וזה מאוד מאוד נזהרנו. ולכן את הקוד עצמו של הווידג'ט, את הג'אבסקריפט שיורד אל האתר, שמנו ב-CDN.
כן.
ולמה שמנו ב-CDN? קודם כל בשביל המהירות, כדי להגיע מהר ללקוח. אבל הסיבה השנייה זה availability. אתה נגעת בזה קצת בנושא של החיבור של DNS עם CDN. ב-availability, availability זה המקצוע שלכם. אוקיי?
נכון.
זה לא המקצוע שלנו.
נכון.
זה נכון שכשהאתר והשירות הם גדולים יותר, אז אתה בעצמך דואג שיהיה לדאטה סנטר שלך הרבה יותר availability, אבל אתם, המקצוע שלכם זה להיות קרובים ללקוח ותמיד למעלה.
כן.
במיוחד לחברות קטנות שאין להם את האמצעים לדאוג להרבה דאטה סנטרים ול...
כאילו, כשאתה אומר תמיד למעלה, זה בסופו המקצועית מתורגם ל-99.99% וזה עולה כסף.
זה עולה, כל תשע כזה?
כן, עולה המון כסף.
עולה המון כסף, במיוחד בתשעים האחרונים. זה עולה המון כסף, והכסף הזה הוא לחברה קטנה, זה פחות על זה היא רוצה לשים את הכסף, ועדיף לה לתת את ה... עבודה הזאת למי שבאמת יודע לעשות.
נכון, אני מסכים. availability וסטביליטי זה משהו שהוא בתוך הוורידים של חברת CDN.
אתם כבר, גם ככה יש לכם הרבה דאטה סנטר.
יש לנו הרבה דאטה סנטר, אז אם אחד נופל, אז אנחנו יודעים להפנות את זה לאחר בצורה אוטומטית. זאת אומרת, כל המנגנונים האלה קיימים. אני יכול להגיד לך שלא מעט פעמים אוריג'ינס נפלו, דאטה סנטרס של לקוחות נפלו, ומעצם זה שאנחנו נמצאים בפרונט ויודעים לעשות את הקש, אז פחות הרגישו, או שכמעט ולא הרגישו את הנפילות האלה. זה גם נכון. זה גם, אנחנו מאוד משתדלים גם להודיע ללקוחות שלנו, אם אנחנו מזהים שיש תקלות.
אז זהו, בנושא הזה, מי ש... או אני אגיד ככה, מאוד חשוב, מכיוון שהדאטה סנטר הוא בסופו של דבר לא של Outbrain, אלא הוא שלכם כשאני שם משהו ב-CDN, אז מאוד חשוב להפעיל מוניטורינג חיצוני. דוגמת... לא, זה קינאוט.
קינאוט, גומז.
קינאוט וגומז, שיש להם בעצם אייג'נטים בכל העולם, והם יודעים לדגום. את הביצועים של...
אז הסייט אשור באמת נותן מענה לזה, שבעצם זה...
הוא גם חייב לעשות מוניטורינג.
הוא עושה מוניטורינג, הוא יודע לדווח לך אם יש תקלות.
גם ללקוח?
גם ללקוח. והוא גם מדווח ל-DNS, אם הלקוח רוצה, הוא גם יודע לעשות פעולות. זאת אומרת, לא רק לעשות פעולות, אלא גם להודיע ללקוחות.
רק שהדבר הכי שלא מדווח זה עם קוטנדו למטה.
הוא כן.
אבל זה קוטנדו, איך
קוטנדו? זה ביצה והתנגול, זה מה שמתכוון.
אוקיי.
טוב, עכשיו אני חושב שיש שני דברים שמעניין להזכיר בהקשר הזה למפתחים, זה extension שקיימים בעצם, שני extension שקיימים ל-Firebug שהוא חלק מ-Firefox, אז זה YSlow ו-GFast. שני extension האלה בעצם, אתה מתקין אותם לתוך Firefox, טוען עמוד, ואז הם מתחילים לתת לך שורה של טיפים ושיפורים שאתה יכול לעשות, כשרובם מתחילים ב-תשתמש ב-CDN, ונגמרים ב-תשתמש ב-CDN, אבל יש גם עוד כל מיני דברים, כמו לקבץ הרבה תמונות לתמונה אחת, לקבץ סטייל שיט, לקבץ פה ושם, כל מיני דברים. הרבה מאוד טיפים טובים למי ש... מי שאני חושב, מי שרואה את זה פעם ראשונה, זה ממש מאיר עיניים.
ומשהו מאוד חשוב, שמהניסיון שלי לפחות עם לקוחות, יש... מי שמכיר, יש באינטרנט אקספלורר, יש הגבלה של כמות הקונקשנס לדומיין. ומאוד חשוב שאם מורידים דברים מאוד כבדים, אז לשכפל את הדומיינים כמה אולי סאבדומיינס, ואז לשפר את הקונקרנסי.
למקבל, כן.
כן, למקבל ולשפר את הקונקרנסי.
אז אני חושב שבעבר זה היו איזה ארבעה קונקשים, אני חושב, בכל הדומיין?
היה שניים אפילו, וזה הולך וגדל. זאת אומרת, עם הזמן, חום וכולי, אני חושב שהיום מגיעים אפילו עד שמונה.
כן. עכשיו מספיק שאתה נותן סאב דומיין כן. שונה לאותו,
נכון.
לאותו לאתר נכון. שלך בסאב דומיין שונה, אז הוא כבר יפתח עוד שניים או עוד ארבעה
כן.
במקביל.
כן. שזה בקלות יכול להיות אותו שרת, אותו ווב סרבר.
לגמרי.
נכון. כאילו לא עשית כלום.
נכון.
לא, כן עשית.
לגמרי.
כן עשית.
עשית, פתחת אולי בטלנק בצד.
לא, לא. הבטלנק הוא בבראוזר, הוא לא בסרבר.
אני יודע, נכון, אבל...
אם אתה... נניח ש...
למה יש את ההגבלה הזאת בבראוזר?
ההגבלה בבראוזר? למה עשית מראש?
מה זה משנה לבראוזר אם פותח לדומיין אחד או לכמה דומיין?
לדעתי זה איזושהי יוריסטיקה היסטורית.
אני אגיד לך, זה היסטוריה שלא רצו להקריס את הסרברים בעולם.
את הסרברים?
נכון, אבל היום הסרברים מספיק חזקים שהם יכולים לעמוד בהרבה יותר ממה שקיים משתי קונקשנס.
אם אתה מגלה שיש לך בטלנק בסרבר, אל תעשה את זה. אבל ברוב המקרים זה לא נכון. ברוב המקרים הבטלנק הוא בסרבר, ברוב המקרים הבטלנק בקליינט, זה יכול לעזור לך.
מסכים.
יש לנו זמן לדבר על Dynamic Acceleration?
אני מאוד אשמח לדבר על Dynamic Acceleration.
לדעתי חלק מאוד מעניין.
כן. קודם כל, Dynamic Acceleration זה שירות שיש רק שניים שמציעים אותו היום כ-CDN, זה Cotendo ו-Akamai, והרעיון הוא לתת אקסלרציה לתכנים שהם non-cacheable, שהם לא ניתנים להכניס לקש. לדוגמה, אם אתה עושה לוגין למערכת, אם אתה עושה טרנזקציה של תשלומים, אם אתה קורא אימייל, אם אתה נכנס ל-CRM שלך ורואה איזשהו מידע שהוא דינמי מדאטאבייס, כל הדברים האלה אי אפשר להכניס אותם לקש. ואז השירות שאנחנו מציעים פה זה שירות של TCP-IP Acceleration. זאת אומרת בגלל שאנחנו יושבים קרוב מאוד למשתמש, ויש לנו גם נוכחות קרובה לדאטה סנטר שהוא נמצא רחוק מהמשתמש, בתווך הזה אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציות על הרשת.
באמצעות קונקשן פולינג?
לדוגמה, קונקשן פולינג, פרסיסטנט קונקשן, להשאיר קונקשן פתוח. מי שמכיר את עולם ה-TCP-IP, אז יש את הזמן קונקשן שהוא 3-way handshake, לאחר מכן יש את החלון, יש החלון המפורסם של TCP-IP, שהוא הולך וגדל עם הזמן, זה מה שקוראים slow start, והמטרה בגדילה הוא להקטין את כמות הראונטריפים הלוך וחזור. אז בכל הדברים האלה אנחנו נוגעים. את הווינדוז אנחנו ממקסמים מההתחלה, ואז אם בראוזר חדש גולש מיד לאתר, הוא לא צריך לחכות את הזמן הזה, את הסלו סטארט הזה, ואנחנו כבר מרוסתים או כבר עם קו תקשורת חמה במרכאות מה-last mile עד ה-data centers, ואז משפרים את הקו.
כלומר, הבראוזר מדבר עם הדאטה סנטר של קוטנדו, מבחינת הבראוזר הוא חושב שהוא מדבר עם האתר של התשלומים, ומוטל אצלכם סרטיפיקט שלו, אני מניח?
ב-SSL כן, ב-SSL.
אין פה שום חשש, אין פה שום קונסרן של סקיורטי,
לא.
אבל אתם עושים אופטימיזציה לקונקשן מהנקודה שלכם, נכון. עד האתר.
נכון, אגב, אנחנו גם יודעים לעשות אופטימיזציות גם מהסרבר שלנו לבראוזר. יש לנו גם secret sauce, נקרא לזה, בין האתר שלנו למשתמש, כדי לשפר את המהירות של התגובה של הבראוזר עצמו.
דוד, ויש הצד של או בוא נגיד מי שעובד עם שירות כזה,
כן,
האתר לדוגמה, הוא צריך לשנות התנהגות אצלו, הוא צריך...
לא, שום דבר. וזה באמת החוזק של... או אחד החוזקים של קוטנדו, אנחנו מגיעים ללקוח, אנחנו ב-5 עד 10 דקות מקנפגים את כל המערכת, בסך הכל מה שהוא צריך זה לשנות את ה-DNS שיפנה אלינו, ואת כל התוכן ואת כל השליטה נעשה מהמנג'מנט.
נמצא אצלכם.
במקרה הזה כן, אבל לא חייב להעביר את כל ה-DNS אלינו אגב, אפשר רק לעשות מה שקוראים ב-DNS CNAME, להפנות אותו אלינו, וזהו. המערכת, אתה יכול לקנפג אותה עם המנג'מנט המרכזי, להגיד מהו המידע הדינמי, אם אתה רוצה לעשות אקסלרציה דינמית, מהו המידע הסטטי, ואם אתה רוצה לעשות אקסלרציה סטטית, וזהו.
בהיבט הזה, סתם אני, אתה יודע, HTTP הוא פרוטוקול שבו אחרי שהסרבר מחזיר את התשובה, הוא סוגר את הקונקשן.
לא בדיוק. אם אתה תומך בקיפ אלייב, אז הוא לא. HTTP 1.1 זה תומך בקיפ אלייב, וגם אנחנו תומכים בקיפ אלייב. זאת אומרת שאנחנו כן שומרים את הקונקשן פתוח. אגב, זה גם יתרון, אם אתה עובד מול בראוזר, מול אפאצ'י ישן, שלא יודע לתמוך קיפ אלייב, או שאתה לא רוצה, כי יש לא מעט אתרים שלא רוצים לתמוך בקיפ אלייב, כדי לא להחזיק יותר מדי קונקשנס פתוחים בצד שלהם, ולהגדיל את העומסים בצד של האוריג'ין.
עכשיו, אם אתה משתמש בסרבר אצלך,
כן.
אתה עושה שיקולים של ג'יאו-לוקיישן או כל מיני דברים כאלה כדי לדעת איפה הלקוח, האם זה שהקונקשן מוחזק ממכם מול הסרבר, זה
מול הסרבר בדאטה סנטר?
מול הסרבר בדאטה סנטר, זה מונע דברים כמו ג'יאו-לוקיישן או דברים כאלה, מידע כזה לעבור, או
שזה
נמצא בהדרס פשוט של ה...
בדיוק. אז אנחנו על כל בקשה לדאטה סנטרס אנחנו מעבירים את כל ההדרים שהבראוזר עצמו שלח, מה גם שבאמת דברים כמו ה-IP שאנחנו כבר ניגשים עם IP אחר, אנחנו מכניסים בתוך אקסטרה הדר בתוך ה-HTTP.
בתור, הבנתי, מערכות הגנה כמו פיירוולים או זה שאתה עושה לו רול.
אז יצא לנו כמה פעמים שבאמת דיברנו עם, שתקשרנו עם אוריג'ין שיש לו מערכת הגנה בכניסה, והוא ראה המון בקשות מאותו IP, ואז הוא עצר אותן. אז זה נכון, זה נכון. ואז באמת הוא צריך להגדיר white list על הסרברים שלנו, כי בעצם אנחנו, אם תרצה, אנחנו מהווים שילד עבור הדאטה סנטרס. וזה גם יתרון, שאתה לא חשוף מבחינת סקיוריטי לעולם.
כן, אבל אז אתה פותח.
כי אז אפשר דרככם לעשות התקפה.
נכון.
כי אפשר לשלוח אליכם.
לא, לא, לא. את ה-SQL injection וכל הבדיקה של הפאקט, זה תמיד אפשר.
כן,
זה תמיד אפשר לעשות.
אבל בכתיבת בהתקפת ממש של פרוטוקולים,
דוס, דידוס.
לא, כי דידוס, אם בא סין אטאק או דידוס אטאק, הוא תוקף אותנו, הוא לא תוקף את האוריג'ין.
עכשיו, אם לכם אין את ההגנה ואתם מעבירים את זה הלאה?
לא, אז אנחנו בעצם היותנו מבוזרים בעולם, אז זה כבר הגנה בפני עצמה, מה גם שיש לנו מערכות אצלנו של סקיוריטי שאנחנו יודעים להתגבר על מצבים כאלה.
אוקיי.
עכשיו, עשינו פה בשידור דו דיליג'נס על דיינמיק
אקסלריישן.
לדעתי זה פיצ'ר מדהים.
על כמה זה
משפר? זהו, שאלה מצוינת. זה מאוד מאוד תלוי. אם יש לך אתר שהדאטאבייס שלו עובד מאוד לאט, אנחנו לא יודעים לשפר דאטאבייס, אנחנו לא שם. אנחנו משפרים את התווך, ואז זה יכול לשפר היום בין פי 3 לפי 6, ולפעמים אפילו פי 10, זה תלוי איפה האוריג'ין נמצא, זה תלוי איפה המשתמש נמצא. אני יכול להגיד לך שבאזור אסיה, עדיין יש המון בעיות של פאקט לוס, של latency מהונג קונג לארצות הברית, ושם אנחנו משפרים מאוד משמעותי, שאני אומר מאוד משמעותי, זה יכול להיות פי 10, ובאזור ארצות הברית או אזור אירופה אנחנו היום יודעים לשפר בערך בין פי 3 לפי 5, זה תלוי אגב גם ב... כן, וגם ב...
אני לא אכנס למספרים, אבל לפחות באוטברן הראונד טריפ הוא פי 4 מהאקזקיושן טיים בדאטה סנטר,
כי באוטברן לדוגמה הפאקט או בעצם התוכן הוא מאוד מאוד קטן, אז המשמעות של latency, של קו, רק קצת מספרים אולי כדי שנבין. אם אתה עושה ראונד טריפ היום מישראל לארצות הברית, אנחנו מדברים על סדר גודל של 200 מילי שניות. בסדר? אם אתה עושה ראונד טריפ ממקום שהוא מאוד קרוב, מישראל לישראל, מדובר על 5-10 מילי שניות.
כשאנחנו מדברים על עמוד ווב סטנדרטי, כמה ראונד טריפ בגדול הוא כולל?
לא מעט, לא מעט. יש שם לפחות עשרות, אם לא מאות, באתר שהוא עשיר בתוכן, בעמוד אימג'ים קטנים.
כן, אגב, אם... חמישית שנייה שדיברת על החוף המזרחי בארצות הברית, תכפיל אותה ב-50 או משהו כזה, ותקבל כבר שניות לא מעטות.
זה לא בדיוק 50, כי יש קונקרנסי, אבל בסדר.
חשוב להבין שיש בהרבה אתרים, בתוך הדף, כמה ונדורים שונים, שעובדים עם ספקים שונים.
זה נכון, זה נכון.
צריך לחשוב גם כשאתה מכניס ווידג'ט או ספק פרסמות, צריך לדעת ולהבין ולראות שהוא אופטימלי.
נכון, אנחנו לא מעט פעמים רואים מלקוחות שאומרים לא שיפרנו להם לדוגמת האתר, אנחנו מסתכלים פנימה, כל הדפים שאנחנו שיפרנו, כל האסטים שאנחנו שיפרנו, אנחנו רואים את זה מאוד יפה, אבל פתאום אתה רואה שיש איזה כניסה לאיזשהו ספק פרסומות שלא עובד הכי יעיל, ואז באמת הדף נמצא בבעת פרפורמנס.
בגדול אנחנו כבר מזמן חורגנו מהזמן, אבל אם יש לך עוד זמן לדבר,
לא הצלחנו להאיץ את
השיחה. את השיחה. אני יכול לדבר קומפרסט אם אתם רוצים.
לא, כי אני חושב שיש עוד כמה דברים ממש מעניינים, שלא כיסינו. אז ספידי.
כן.
דיברנו על TCP, לא, שנייה, בקשר לדיינמיק, רציתי להגיד עוד משהו.
אוקיי.
אז בעצם גם בדיינמיק אקסלריישן, אתה אומר על זה שאתם עושים קשר לקונקשן, ומשחקים אחרון של ה-TCP, בעצם הרבה מאוד מהדברים שעוברים בתוך הדפים שהם נגיד סקיורד, שאם היית משתמש בסטטיק, אז נגיד יכול להיות שלא היית עושה אקסלריישן, הרבה מאוד מהדברים האלה הם דברים שהם כן סטטיים, כמו תמונות.
כן. כן.
סטייל שיט וכולי, שאתה פשוט חייב להשתמש ב-HTTPS אחר.
נכון, נכון. ופה, כן, ופה יש לנו דווקא שירות מעניין, כי קודם כל חשוב להזכיר, ב-HTTPS, בסקיור, האקסלרציה עוד יותר טובה, כי החלפת מפתחות נעשית מאוד קרוב למשתמש. מעבר לזה, אנחנו יכולים להגיד...
כן, אז דיברנו בהתחלה כן. על handshake של TCP, שהוא לוקח לפחות round trip אחד,
נכון.
כדי שמתחיל לזרום דאטה. ב-SSL אנחנו כן. מדברים על... handshake של TCP ועוד handshake של SSL.
של ה-SSL, נכון.
שזה כמה?
4 ראוטריפים להחלפת מפתחות. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו גם מציעים שירות של SSL עד השרתים שלנו, ואתה יכול להגיד, אני מ-last mile שלי, בעצם מ-CDN ל-data centers, אני רוצה להעביר את התוכן בפלן טקסט, ב-HTTP רגיל. אז אם לדוגמה זה מידע שהוא סנסיטיב, אז אתה יכול להעביר אותו דרך ה-HTTPS, אבל אם זה מידע באמת כמו תמונות, אתה יכול להעביר אותו ב-HTTP מאחורה, ואז זה גם משפר ביצועים.
נחמד. אז בגלישה ישירה גם לספידי. ספידי זה, נקרא לזה סוג של פרוטוקול או אפליקציה,
כן.
שהגו כן. בגוגל והכניסו אותו לתוך קרום.
אני חשבתי שהגו את זה בדיסני, אבל לא משנה. כולכם מכירים את הסרט קארס?
קארס?
מי שיש לו ילדים, בנים, סרט קארס מאוד מומלץ.
אני וסרט אחר.
ספיד.
אבל בקרוב פסטיגלים.
כבר התחיל.
לא, שלי עדיין קטנה, אז יש לי עיכוב של כמה שנים. הספיד זה בעצם איזשהו מבט חדש על כל מה שדיברנו. זאת בעצם, אתם באים לפתור הרבה מאוד מהבעיות פרפורמנס שקיימות ב-HTTP. ואתם עושים עבודה טובה שם, ובעצם באו כמה חבר'ה בגוגל ואמרו, רגע, בוא נחשוב על כל הפרוטוקול מחדש. אז יש לך היכרות טובה עם ספידי?
לא כל כך, לא כל כך. יצא לנו קצת להסתכל על הספידי ברמת קוטנדו.
זה מה שאני זוכר, זה בעצם, יש איזה רכיב של סרבר ויש רכיב של קליינט.
יש רכיב של סרבר, יש רכיב של קליינט, זה פרוטוקול חדש, הוא מעל HTTPS, אני, ממה שאני זוכר, הוא נמצא בפורט אחר לגמרי, שזה אולי אחת הבעיות שלו. אבל הרעיון המרכזי, זה באמת, יש היום פרוטוקול בין הבראוזר לסרבר, שעבור כל בקשה צריך לחכות לתשובה. זה, גם היום שעובדים עם HTTP, עם פייפליין, אם אתם מכירים, זה בעצם לתת כמה בקשות ולחכות לתשובות, זה עדיין סינכרוני, אתה עדיין צריך לחכות לכל בקשה.
וגם תומכים בזה, אני לא ראיתי, אני כאילו לא יודע שכתבנו פרוקסי, אז אני צריך לתמוך בזה, אבל השימוש בזה היה מאוד...
אנחנו, בקוטנדו תומכים בפייפליין, אבל יש בספידי, הרעיון באמת זה לתת, לשלוח כמה בקשות במקביל, ויש איזשהו קונטקסט לכל בקשה, ולהיות מסוגל לקבל את הסטרימינג בזמן לא מוגדר. מה גם, כן, שיש עוד משהו חזק בספידי, שאתה יכול לעשות פוש של איבנטים. אז זה לא רק פול, אז לדוגמה, יכול להיות שבעתיד, אם אתה תקבל מייל לתוך הג'ימל שלך, הוא לא יצטרך עם אג'קס לדגום כל הזמן את הסרבר, האם קיבלתי מיילים חדשים, הוא יכול בפוש להודיע לך. אבל זה באמת עוד מאוד מאוד צעיר. גם הספידי שנמצא בחרום היום, הוא מאוד צעיר. זה, יש עוד הרבה מים צריכים לעבור כדי שזה יהיה בשל, אבל באמת, בתור CDN, זה מאוד מעניין אותנו. אני חושב שזה מהלך מצוין של, של, של גוגל שיכול... יכול לשפר, וכמו שאתה, כמו שאתה רואה, גוגל מאוד מפוקסים על שיפור ביצועים, ובאמת ברנקינג מדברים על זה ששנה הבאה, הנושא של ביצועים ושיפור ביצועים מאוד ישפיע על, על SEO, על Search Engine Optimizations, וזה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם מאוד מקרוב.
שזה בסך הכל מגמה מעולה של גוגל בתור היום בעל הכוח העיקרי, באינטרנט, לשפר אותו, לשפר את כולו.
אני חושב שגוגל פה באים מזווית אחרת, הם מובילים, הם מובילים את השוק, הם מובילים את העולם, והם עושים גם דברים שהם מעבר לשרת או לשרת את גוגל עצמם, הם רוצים לשרת את העולם, את חוויית המשתמש, ולא במבט התמים של זה. זאת אומרת, הם אתה תראה הרבה בגוגל, הרבה דברים שהם עשו, שעלו להזיק להם לביזנס, אבל עדיין הם עשו אותו, כי בראש ובראשונה זה חוויית המשתמש.
אני לא מגיב על זה.
יכול להיות שמכרו לי את זה יפה.
לא, שולט ולא חייב. אני חושב שעוד דבר אחרון שמעניין להגיד בהקשר של ספידי, זה שאני קראתי את מה שהם כתבו, ואמרו שבעבר נעשו ניסיונות, שמבחינה הנדסית הם יותר נכונים. ניסיונות לשפר את
נכון,
CP,
זה נכון.
ניסיונות בסגנון הזה, אבל הם הבינו, לא נעשו לידה, נעשו לידי מישהו אחר,
נכון.
כן? אבל הבינו עם הזמן שלעשות איזה deployment זה הולך להיות ציוט.
נכון.
לך תחליף את כל ה-TCP.
אני חושב שהדבר החכם באמת בספידי, זה בוא לא נעשה מהפכה בעולם, בוא נשנה, נעשה עוד קפיצת מדרגה. והקפיצת מדרגה זה על ידי זה שזה על ידי אותו פרוטוקול HTTP, שהבראוזר זה אותו בראוזר, וההתנהגות היא אותה התנהגות, עושים איזשהו שינוי.
תוספת אינקרמנטלית.
בדיוק, תוספת אינקרמנטלית, ולא מהפכה שראינו הרבה מהפכות שנכשלו.
שבעבר דרך אגב, וינסרף לפני איזה 30 או משהו כזה שנה, הודיע שהיה עוד רק ארפנט, הודיע, אוקיי, ממחר בבוקר עוברים ל-TCP, וזהו, ואז זה קרה. לפני זה היה פרוטוקול אחר, לא זוכר משהו. היום דברים כאלה כבר לא יכולים לקרות, כנראה.
אני
מסך לעשות את השינויים אינקרמנטליים.
היום יש פשוט יותר מדי מה לשנות.
כן. לא, וגם, זה כבר ביזנס וזה ביטחון וזה כבר הרבה הרבה דברים, זה לא רק מחקר אוניברסיטאי, מה שהיה בעבר. דבר אחר שלא דיברנו עליו, זה סטרימינג ופרוגרסיב דאונלוד.
כן, כן. אני רוצה בהזדמנות זאת להסביר מה ההבדל בין פרוגרסיב דאונלוד לסטרימינג. סטרימינג זה פרוטוקול, כמה פרוטוקולים, חלק מהם זה RTMP, שזה הפרוטוקול של פלאש של אדובה, של פלאש סרבר. יש את ה-RTSP, שזה הפרוטוקול הפתוח יותר של סטרימינג, ויש את ה-Windows Media Server פרוטוקול, שגם כן הוא סטרימינג של מייקרוסופט וסילבר לייט, ויש את הפרוגרסיב דאונלוד שמבוסס HTTP.
כלומר, יש לסטרימינג פותחים איזשהו TCP קונקשן, אין שום קשר בין זה לבין HTTP, נכון, UDP, אוקיי,
נכון,
ומעבירים פאקטים הלוך חזור ופרוטוקול משלהם.
אז היום בדרך כלל משתמשים בסטרימינג לריל טיים וידאו, כי היום ב-HTTP, למרות שבאייפון עשו איזו טכנולוגיה מאוד יפה, לעשות real-time streaming ב-HTTP. בדרך כלל עושים real-time streaming, live videos, כל מיני אירועים כאלה של אח הגדול, עושים אותם בפלאש או ב-Windows Media Servers, עם שרתים ייעודיים לזה, עם קליינט של Windows, Windows Media Client, או של פלאש, ומציגים את זה. יש את הצד השני של הפרוגרסיב דאונלוד, שזה מבוסס HTTP, בעיקר לוידאו און דימנד, VOD. אם אתה לוקח את האתר יוטיוב לדוגמה, שאתה נכנס ליוטיוב ואתה רוצה להציג, לראות סרט, זה נעשה בפרוגרסיב דאונלוד. בשביל זה לא צריך שרתים אחרים. זה פשוט HTTP דאונלוד מאוד פשוט, שנעשה מעל פלאש. ומעל זה פיתחו גם טכנולוגיות של סיק.
כן, אבל הסיבה שאתה אומר פרוגרסיב זה שקובץ FLV, כלומר קובץ וידאו, ממוצר שוקל כמה 10 מגה או אולי יותר, ברגע שהפלייר מתחיל להוריד אותו, הוא לא צריך להוריד את כולו, הוא מתחיל להוריד אותו, כבר מקבל את הבייטים הראשונים, לא, לפחות את הבייטים המשמעותיים הראשונים, הוא כבר יכול להתחיל לנגן אותו, וברקע הקובץ ממשיך לרדת. בניגוד למה שקורה בדרך כלל, יש לי למשל תמונה, אתה תוריד, ושתסיים
להוריד,
אתה
תציג אותה. נכון, נכון, ופה באמת צריכים להסתכל על כמה דברים שהם גם אגב קשורים ל-CDN או לחיסכון בבנדוויד, כי ברגע שאתה עושה פאוז על סרט, אתה רואה שהדאונלוד ממשיך. אז יש כל מיני טכנולוגיות איך לעשות רייט לימיט, כדי לעקוב תמיד קצת יותר מהקצב התקשורת של היוזר, כי היום באמת הקצב קבלה הוא הרבה יותר גבוה מהקצב של הצגה של הסרט.
הייתי שבאחד הדברים ששמתי לב, זה שביוטיוב, אם יש לך קצב, אני יכול לראות את אותו סרט פה במשרד, איפה יש לי קו עבה, ובבית איפה שיש לי קו הרבה יותר צנוע, הסימבול של
ה-HD,
HQ,
High
Quality.
כן.
HD,
לא? High Definition.
High Definition,
נראה. אוקיי.
כן, הם מנסים לנחש את זה באופן
דינמי.
כן. אלא אם כן אתה מכריח אותו.
כן, ותשים לב שהם תמיד עוקבים אחרי הקצב של הסרט. אם תלך למקומות, לטכנולוגיות אחרות, או למקומות אחרים שמציגים סרט, אתה תראה שטוענים מיד את כל הסרט, ומציגים אותו לאט לאט.
כן, חשוב להבין שאני מתאר לעצמי, שבדרך כלל כשאתה עושה סיק,
כן,
בסיק קדימה לתוך מה שנמצא בו, נמצא כבר הבאפר או אחורה.
כן.
כל מה שדאונלודד כבר, אז בדרך כלל זה מיידי.
נכון.
אבל אם תעשה סיק למקום שעוד לא ירד, הוא בעצם יזרוק את הבאפר ומלא...
נכון. אגב, הסיק הזה זה גם איזשהו workaround נקרא לזה, ב-FLV או בפרוגרסיב דאונלוד, כי RTMP ו-RTSP וכל הפרוטוקולים שהם מאוד חזקים לתחום הזה של וידאו, תומכים נייטיב בסיק, ופה עשו איזשהו, נקרא לו workaround, שבעצם עשו, תיגו את ה-FLV, את הקובץ עצמו, על ידי כלים כמו FLV Tools, ואז אתה יכול לקפוץ למקומות על ידי קליינט מתאים, שברגע שאתה עושה סיק, הוא יודע לבקש מהסרבר, תביא לי את הסטרימינג בפוזישן כזה ואחר.
דרך אגב, אתה לא יכול לעשות סיק לכל מקום בסרט, רק לקי פוינטס
מסוימים. בדיוק, בדיוק. נכון.
אבל זה בגלל הקודק, זה לא...
כן, איך שעושים... בגלל הטרנסקודר. נכון ככה קוראים. טרנסקודר. אז אתם עושים אקסלריישן גם של הפרוטוקולים האלה?
אנחנו לא עובדים ב-RTMP ו-RTSP, אנחנו פיתחנו...
מבחינתכם פרוגרסיב דאונלוד זה HTTP?
זה פרוגרסיב דאונלוד זה HTTP, אנחנו תומכים בזה, אנחנו גם יש לנו לקוחות של, כמו שהזכרתי את האייפון, אפל פיתחו real-time video streaming על ידי פרוגרסיב דאונלוד, זה די מעניין, אתה יכול, מה שהם עשו הם ב-real-time יצרו קבצים מאוד מאוד קטנים, של 5-10 שניות קובץ, עם איזשהו קובץ אינדקס, ובעצם כל הזמן הקליינט יודע לבקש את בדיליי מאוד מאוד קטן את קבוצת הקבצים הבאה, ומבחינת חוויית המשתמש זה real time. במציאות זה דיליי, כמו שהיום אתה רואה סרט ב-yes, אז יש לך דיליי, גם כאן יש איזשהו דיליי קטן, אבל זה עובד מאוד יפה.
דרך אגב, ב-RTSP, לפחות מהיכרות שלי עם הפרוטוקול, יכול להיות לכם אחלה יתרון, אני מדבר על זה אחר כך.
אוקיי.
טוב, אחלה. דוד, זה היה ממש מעניין.
בשמחה.
תודה רבה.
בשמחה.
נתראות.
ביי.